שלום עליכם רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, פרשת קדושים תהיו, ובשלישי של הפרשה נדמה שהתורה מגיעה איתנו, לוקחת אותנו לרף נוסף במושג של הקדושה הזאת שעליה מדובר בפרשה. אבל אני רוצה להתחיל את הכל בסיפור. סיפור שקשור לפסוק ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אז הנה הסיפור. ועל שם טוב הקדוש, עוד לפני שנתגלה ונודע כבעל שם טוב, אחת מעבודותיו בקודש הייתה לנדוד מכפר לכפר ומעיר לעיר, וללכת אל יהודים, איש ואישה, נער וזקן, והוא היה פונה אליהם בלבוש הכפר שלו, ופונה ושואל אותם לשלומם, לבריאותם, לפרנסתם. והייתה לו מגמה אחת, לשמוע את התשובות של היהודים. הוא כל כך אהב לשמוע, ברוך השם, השתבח שמו לעד, השתבח הבורא. היה לו מזה נחת גדולה. פעם אחת הגיע הבעל שם טוב לעיר אחת, ובאותה העיר, באותה העיירה, ליד בית הכנסת היה חדר צדדי. בתוכו ישב יהודי פרוש מהעולם, גאון עצום וצדיק מופלג, זקן ושבע ימים. כבר למעלה מיובל שנים יושב היהודי הזה בחדרו, מניח תפילין כל היום, ועוסק בתורה הקדושה. והבעל שם טוב שלנו נכנס לחדרו וניגש אליו ואמר לו, רבי, איך הבריאות? איך הפרנסה? הצדיק לא שם לב כל כך ורצה רק להיות משוחרר מהמטרד הזה של היהודי הכפרי המשונה הזה שבא להפריע לו. והוא לא התייחס. והבעל שם טוב המשיך והפציר, רבי, הפרנסה, הכל בסדר, הבריאות. מי שהפציר הבעל שם טוב יותר מדי, רמז לו הגאון הצדיק בתנועת ידו לכיוון הדלת, כלומר בעברית יפה, ילך כבודו מפה. ואז בהגיעו אל הדלת אמר לו הבעל שם טוב, רבי, מדוע אתם מונעים את הקודש ברוך הוא מהפרנסה שלו? הגאון, פתאום התבלבלו מחשבותיו. איך מעז איזה יהודי בן כפר כזה לדבר על הפרנסה של הקודש ברוך הוא? הקודש ברוך הוא מתפרנס? הבעל שם טוב שהבחין בבלבול שאחז בגאון, ניצל את השנייה ואמר לו כך. רבי, תראה, יהודים, ממה הם מתפרנסים? מהקודש ברוך הוא. אבל הקודש ברוך הוא, ממה הוא מתפרנס? יהודים יושבים על הפרנסה שלו. אחד מה שקוראים יושב טוב, אחד יושב פחות טוב בסלנג, אבל כולם יושבים, חיים בבני, חיי, מזוני, כי הוא נותן להם פרנסה. אבל על מה יושב הקודש ברוך הוא? על איזו פרנסה? ומיני ובי ענה בעל שם טוב, על זה דוד המלך כבר ענה. ואתה קדוש. אתה הרי קדוש, נבדל, פרוש מהעולם. כל העולם כולו כלא לגביך. אז על מה אתה יושב? ודוד המלך ענה, הקודש ברוך הוא יושב על תהילות ישראל. על מה הוא יושב, איך הוא מתפרנס, הוא מתפרנס מהשבחים, מהברוך השם, מהישתבח הבורא, מהתהילות של ישראל, ומהתהילות האלה שהוא מתפרנס ומתמלא נחת, ואז הוא מעניק את הפרנסה שאנחנו יושבים עליה, בבני חיי ומזוני רוויחה. היי, איזה סיפור מדהים. אבל על הסיפור הזה שואל הרבי מלובביץ' שתי שאלות נפלאות. אחי, מה היה אכפת לו לבעל שם טוב? שהיהודי הצדיק הזה עוסק בתורה, והקדוש ברוך הוא ישמח והתמלא נחת גם מהתורה שלו, לא? מה? מתורה קדושה כזאת לא מתמלא הקדוש ברוך הוא נחת? שאלה טובה? זאת ועוד. גם אם נניח שהבעל שם טוב נורא רצה לשחות מהיהודי שבח, הילול, אל תהיה רק יבש, תגיד, ישר כוח, שישאל אותו שאלה, איך התורה? איך נהנה כבודו מהתוספות האחרון? איי, ואז יגיד היהודי, סוכר, דבש, השתבח הבורא, מה אכפת לו שהוא לא ממש מתעניין עכשיו בקופת חולים ובבעיות הפרנסה? שאלה טובה. התשובה של הרבי בהבנת הבעל שם טוב היא הפתיחה לפרשת קדושים בכלל ולשלישי בפרט. תשמעו. תכלית כוונת הבריאה של הקדוש ברוך הוא את הבריאה בכלל, היא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. שאם לא כן, הוא לא היה צריך לברוא את המציאות התחתונה הזו, שכל כך מרוחקת משאיפות אלוקיות. ואיך נעשית לו דירה בתחתוניים? על ידי שהעניינים דווקא התחתוניים ביותר מתרוממים למעלה, ועל ידי שיהודי דווקא בעניינים הכי תחתוניים שיש, הכי גשמיים שיש, יודע שהכל הכל 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 רק בברכת השם. כך כל העניינים הגשמיים הופכים להיות דירה לא יתברך. כשיהודי יודע שכל פעולה גשמית קטנה תלויה רק בו. זה שהיהודי הקדוש ההוא למד תורה, זה דבר עצום, אבל הקשר שלנו בתורה אל הקדוש ברוך הוא לא דרך הנפש הבהמית שלנו, הוא לא דרך החלק התחתון שבא לו, אלא דווקא דרך החלקים העליונים, דרך נפשנו האלוקית. זה לא תכלית כוונת הבריאה, זה חשוב, אבל מזה לא מתפרנס הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים את הביטוי? על זה הוא לא יושב. לשבת זה שהקדוש והמובדל מוריד את הברכיים כביכול כביכול, הוא משפיל עצמו ויושב פה למטה, והכל נהיה קודש. וזה שהיהודי הגדול הזה עוסק בתורה והוא נהנה מתורה, והיה אומר על זה ישתבח הבורא, עוד לא יושב היושב דווקא על התהילות שבאות מהמקום הכי תחתון של ישראל. אתם יודעים מה זה פרשת קדושים? תהיו כי קדוש אני. זה איך מחדירים את הקדושה ומקיפים אותה את כל שטחי החיים והופכים את כל המציאות כולה לקודש. בשלישי, עוברים מהמושגים הגדולים של ואהבת לרעך כמוך ושל קדושים תהיו להלכה שקשורה ממש לדברים פשוטים. כתוב ששלוש השנים הראשונות של פרי שנתנו הן אורלה. באורלה הזאת אסור לאכול את הפירות. אחר כך באה השנה הרביעית, והשנה הרביעית יש לה דין של קודש הילולים. זאת אומרת, אפשר לאכול את הפירות אחרי שלוש שנות האורלה, אבל אוכלים אותם בירושלים ובתנאים מגבילים של קדושה, כמו מעשר שני. השנה הזאת נקראת נטע רווי. ואחר כך הפירות הופכים להיות מותרים. רגיל, אפשר לאכול אותם בכל מקום. גם במצב של טומאה אפשר לאכול אותם, פירות רגילים. על השנה החמישית כתוב בתורה, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, אחרי השלוש שנים עורלה. ובשנה החמישית אוכלו את פריו, תשמעו את הביטוי, להוסיף לכם תבואתו. אני השם אלוקיכם. מה הפירוש? אני השם אלוקיכם פתאום. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, הבנתי. אבל מה כאן זה עושה? ולא זו השאלה שלי. השאלה היא אחרת. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. מה זה בא להוסיף? תגידו, בשנה החמישית אפשר כבר לאכול רגיל. אז רשי אומר שלהוסיף לכם תבואתו בא להגיד שאם תשמרו את כל דיני העורלה, תזכו לברכה גשמית בשנה החמישית. אבל בכתבי הסוד והחסידות לומדים שהפירוש העמוק של הפסוק הוא שבשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. זה לא רק בא להגיד שתהיה ברכה, כי אם זה כל מה שהיה בא להגיד היה כתוב, ובשנה החמישית וציוויתי לכם את ברכתי. להוסיף לכם תבואתו בא להגיד שהפירות של השנה החמישית בעומק הם קדושים יותר, או בעברית אחרת, תכלית כל המצווה היא לא השלוש שנות עורלה, ולא השנה הרביעית של הנטע רווי, אלא תכלית כל המצווה היא להגיע לשנה החמישית, אז התבואה מתווספת ברוחניות שלה, לא רק בגשמיות שלה. עמוק מאוד. אבל אם כך, אז צריך היה לכאורה להחמיר גם עכשיו בקדושתה. ואם את פירות השנה הרביעית אכלתי בירושלים, את פירות השנה החמישית אולי לאכול בהר הבית לפחות ומעלה. עכשיו זוכרים את הסיפור של הבעל שם טוב? תכלית כוונת המצווה היא לא להגיע לשנה הרביעית ולהגיע למצב שאפשר לאכול בקדושה בירושלים. זה שלב ביניים. הקדושה האידילית היא להגיע למצב שאפשר לאכול בחצר שלי ואפילו בתומעה ובכל המציאות כולה הכל קודש, ולהלל את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הכי גשמית מהשנה החמישית. זאת לא רק ברכה, זאת כל תכלית הכוונה. ואתה קדוש, איך אתה יושב? ממה אתה מתפרנס? מתהילות ישראל, לא מהשנה הרביעית, מהשנה החמישית. אני, אז, השם אלוקיכם. יום טוב, להתראות.